שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1169, והנושא הוא להתקשר לאחרים. אנחנו נרצה לדבר על היכולת הזו שהטבע נתן לאדם להתקשר לאחרים. מה קורה שהיא לא כל כך מפותחת? איך אפשר לפתח אותה, להעצים אותה? בדרכנו להיים חדשים הכי טובים שרק אפשר. טל, בואי תפתחי את הדיון, בבקשה.
נכון, אז אנחנו באמת יודעים היום שיחסים טובים, קשרים טובים, זה משהו שחשוב לנו בכל מישורי החיים, במשפחה, בעבודה, ובכלל האושר שלנו היום, זה ברור שזה הדבר העיקרי. והרבה מאוד שנים חוקרים את העניין הזה של יכולת של אדם להתקשר לסביבה שלו, חוקרים עשו תצפיות על ילדים קטנים, יש תצפיות מאוד מפורסמות של בולבי ואיינסוורת' שהם בעצם ראו איך ילדים קטנים מתנהגים, בסביבה שהם נמצאים עם אמא שלהם, מכניסים בן אדם זר לחדר, ורואים התנהגות שונה של ילדים עם רמות התקשרות שונות לאמא. אז יש את הילדים שהם בטוחים בקשר שלהם עם אמא שלהם, והם יפגינו ביטחון בלחקור את הסביבה, גם אם נכנס אדם זר, הם בטוחים בחברתו. ברגע שהאמא יוצאת, זה מפריע להם, וכשהיא חוזרת, הם מסוגלים להתקשר אליה בחזרה בשמחה. ילדים שהקשר עם אמא שלהם פחות טוב מלכתחילה, הם חרדים יותר, הם מנותקים יותר, וזה מה שחוקרים ראו, שהדבר הזה משפיע על יכולת ההתקשרות של האדם לאורך חייו, על יכולת שלו להיכנס למערכות יחסים גם כמבוגר. אז בעצם באוכלוסייה יש לנו כל מיני אנשים. יש אנשים שהם, יש להם מערכות יחסים טובות, הם יחסית בטוחים בקשרים שלהם, ויש אנשים שזה פחות הולך להם מה שנקרא. אז אנחנו רוצים לדבר היום על העניין הזה, על יכולת ההתקשרות לאחרים, איך חוכמת הקבלה בעצם מביאה את האדם לקשר טוב, לקשר בריא, מהו בכלל קשר בריא בהגדרה של חוכמת הקבלה. ואולי נתחיל משאלה מאוד בסיסית, האם הצורך הזה בהתקשרות הוא צורך טבעי אצל האדם בעיניים שלך?
בטוח שהכל זה מבוסס על הקשר האדם עם ההורים שלו, קודם כל עם אמא. והיא בעצם נותנת לאדם דוגמה איך צריך להתייחס לחיים, לקבל חיים, להרגיש תגובה של העולם וכן הלאה. ולכן כאן זה בעיה גדולה, כי אמהות שלנו יכולות להיות לא עד כדי כך מבינות, לא כולם כן, לא כולם הם גמרו פקולטה לפסיכולוגיה כמוך, כן, ולכן הם לא יודעות איך לפתח נכון את הילדים. וילד שהוא נמצא עם אמא, אז הוא רואה דרך אמא את העולם, איך שהיא מתייחסת לעולם. וגם כן כאן העניין הוא שנמצא בקונפליקט. כי מצד אחד הוא רואה את העולם דרך אמא, איך שאמא רואה את העולם, מצד שני הוא ילד. וזה האמא שלו. אז הוא לא רוצה דווקא לראות את העולם דרך אמא, הוא רוצה שאמא תשרת אותו, ושהוא יעשה מה שהוא רוצה, ואמא תקבל את תפיסת העולם שלו. וכבר אנחנו כבר נמצאים כאן בסתירה גדולה הפנימית שבילד, שהוא לא מסכים עם האמא, ועושה מה שבא לו יותר ויותר ויותר, ולמרות שאמא מגיבה בצורה שלילית על מה שהוא עושה, ומענישה אותו נגיד אפילו, הוא לא מבין את זה. הוא לא מבין שהוא צריך להשתנות, כי זה האמא שלו. ואז הוא ממשיך בלי להבין שמה היא דורשת ממנו. הוא כאילו לא מעכל שהיא דורשת ממנו לראות את העולם כמו שהיא רואה. וכך אחר כך זה עובר לבית ספר ובכלל חברה אנושית, מדינה וכן הלאה. זאת אומרת שהוא חי באיזה חברה, וחברה מציגה לו איך שהיא מסתכלת על העולם, על החיים, על צורות התנהגות השונות של הבני אדם, והוא חושב שלא, הוא יתנהג בכל זאת כמו שהיא מאמא. כך שהוא יכול לחייב אותם לקבל את ההסתכלות שלו, ואז הוא ממשיך. עד שבאמת, או שהוא לומד, דרך מכות, ממש עד שמכניסים אותו בבית סוהר וכן הלאה, ולאו דווקא זה עוזר. אנחנו רואים שגם כן בבתי סוהר, בכל מיני מקומות, לא חשוב איפה שהאדם נמצא, אפילו שמקבל ענישה, או שהוא מקבל פשוט תגובה שלילית מהחברה, זה לא מיישר אותו. וזה לא מלמד אותו להתקשרות אחרת יותר נכונה לאחרים. הוא נשאר אגואיסט, שלא מסתיר את זה, וזה הכל מאותו המשחק שלו עם אמא. שהוא רוצה להיות כמו שהוא, ויקבלו אותו כולם כמו שהוא. ויגידו לו, אתה צודק, אתה בסדר, אתה גאון, אתה גדול. למה? כי זה אני. ללא שום הסברים וללא שום שינויים מצידי.
מה בעצם אתה מתאר כאן את טבע האדם הנקי או הטבעי, הכי ככה?
מה זאת אומרת?
כי בעצם המחקרים אומרים שהכל תלוי ביחס של אמא. האמא תתייחס טוב, היא תענה על הצרכים של הילד, תיתן לו אהבה, הוא יגדל להיות אדם חברותי, שיודע להתקשר לאחרים, שיודע להיכנס לקשרים ארוכי טווח.
אני לא חושב. אני לא חושב. אני חושב שכל אמא היא רוצה לתת לילד מה שהיא מבינה שזה טוב, כל אמא רוצה לטובת הילד, אז למה שאמאות כך מתייחסות לילדים בצורה הטובה, הילדים גודלים כל כך לא טובים.
אז אומרים שכמו שהתחלת להגיד, אז יש הרבה אמאות שהן לא מודעות, והרבה פעמים לא זמינות לילדים שלהם, ואז הילדים מפתחים קשרים נמנעים, או מה שנקרא שומרים על מרחק מאחרים, או שאמא היא לפעמים כן שם ולפעמים לא שם, ואז הילד הופך להיות מאוד תלותי וחרד בהתקשרות שלו. זאת אומרת, בעיניים של המחקר הכל תלוי בעצם בעד כמה אמא מספקת יחס של אהבה ונתינה כלפי הילד.
וכמה שהיא מספקת אהבה זה יותר טוב?
ביטחון, כן. שהביטחון הזה שילד מקבל מהדמות.
אז הילד גודל יותר אגואיסט.
אוקיי. זה עוד לא שמעתי גישה כזאת.
מה זאת אומרת לא? אם אמא מספקת לי אהבה, אהבה חלוטה, עד שזה הופך להיות אצלי לשנאה אליה ובכלל אליה לאחרים, כי זו תגובה טבעית, כי אני לא רואה כאן שום גבולות, אלא הכל מותר לי כביכול, אז מה קורה? זה חינוך? אני גודל בצורה שלילית להכל. אחר כך אני בא לעולם, אני רואה שהעולם הוא לא משחק לפי, לא מתפקד לפי מה שאני רוצה, אז אני מתחיל לסדר אותו לפי איך שאני רואה.
אם אנחנו מדברים ממש על השנה וחצי הראשונות, עוד לפני שממש מציבים גבולות לילדים, האם שם אתה לא חושב שהילד צריך לקבל דוגמה של נתינה, של תשומת לב הצרכים שלו?
ילד חיה מאוד חכמה, ומרגיש בכל תא ותא שבגוף, ובנשמה, ובשכל, וברגש, בהכל, הוא מרגיש את היחס שלו אליו. וזה הכל בא כדי ללמד אותו איך אני יכול לנצל את הכל הסביבה שלי. בינתיים הסביבה שלי זה האמא, אז אני כל הזמן חושב איך אני יכול לנצל אותה.
אוקיי, אז מה היא בעצם גישה בריאה של אמא שרוצה לגדל ילד שמתנהג בצורה בריאה ונכונה?
אני אולי יוכל לבטא את זה, אבל זו בעיה גדולה. זה הגישה הנכונה של אמא שהיא תראה לילד דו פרצופיות, אם אפשר כך להגיד. עד כמה שהיא אוהבת אותו, ועד כמה שהיא לא סוברת צורות התנהגות שלו. ואז מיום היוולדו, שהיא תתחיל ללמד אותו לזה. וילד ירגיש בצורה טבעית שזה טוב וזה רע. שכך אמא שלו מחלקת את המציאות, את העולם. ולא שהיא נותנת לו לעשות מה שהוא רוצה ועובד אותו ללא שום חשבון.
אוקיי. ולגבי יכולת ההתקשרות עם אחרים, מה בעצם בונה באדם יכולת התקשרות טובה עם הזולת? איזה דוגמאות הוא צריך לקבל מהרחם, מהשנים הראשונות, כדי שהוא יבנה יחסים טובים עם אחרים?
או שהוא מקבל דוגמאות לאגו שלו, שכדאי לו להיות יותר טוב עם אחרים, כי אז הוא יוכל להרוויח מזה הרבה, יותר טוב מהתנהגות הרעה, והתינוק כבר הוא חיה מאוד חכמה, שמבין מה כדאי ומה לא כדאי, ואם הוא משיג גבול ומקבל תקיעה, אז הוא לומד את זה טוב, וכבר לא חוזר על זה יותר. ולכן ההתנהגות שלנו עם התינוקות היא צריכה להיות ממש ממש כמו עם הגדולים. לא שאנחנו מונים מהם את החום שלנו, יחס, חיבוק, אבל אנחנו צריכים יחד עם זה להציב להם גבולות בעולם הקטן שלהם. אחרת אנחנו מקלקלים אותם, ואנחנו לא מסבירים להם איך העולם בנוי. איך צריך להתייחס לדומם צומח חי בני אדם, מה אני צריך לצפות מהם, וכן הלאה.
ואיך אתה עושה את זה? איך בעצם מציבים להם את הגבול הזה, בלי לגרום להם לחוסר ביטחון, ולהרגיש שהם לא בסדר?
החינוך הכי טוב זאת דוגמה. אישית, שאני בכוונה עושה כאלה דוגמאות, אבל שילד לא יגלה שזה דוגמאות בכוונה שאני מעמיד כדי ללמד אותו, כן? אני מעביר לפניו כל מיני דוגמאות מהתנהגות שלי, מתגובה שלי על משהו שקורה, ואני גם כן יכול יחד עם זה להסביר לו למה אני עשיתי כך או לא כך. אבל זה הכל בגלל שאני מבין שהוא קולט הכל. ואני חייב להראות לו שתי צורות שבמטבע.
אני מבינה מאוד את העניין הזה. אני רק שואלת את עצמי, מתי זה הביקורת היא דבר שלילי, לפעמים אפילו הרסני, כי הרבה הורים יודעים מאוד טוב להציב גבולות, אבל הם מביאים את הילד למצב שהוא לא בטוח בעצמו, והוא פוחד כי הוא חושש לעשות טעות. זאת אומרת, כאן צריך להיות מאוד רגישים, לתת לילד להתפתח בצורה שהוא...
נו, ודאי שאנחנו לא יכולים בכמה משפטים ללמד את ההורים להיות הורים נכונים. זה ברור, אבל להיות הורה זה מקצוע.
כן, אוקיי. אז בעצם אנחנו גם יודעים שיש הרבה מאוד הורים היום שהם לא זמינים לילדים שלהם, הם עובדים הרבה שעות, הילדים לא נמצאים בבית כמעט, או שבאופן רגשי הם בעצמם גדלו עם הורים שהם לא נמצאים. האם בעיניך זה משהו שכן יכול לגרום לאדם להיות סגור יותר, נמנע יותר מקשר עם אנשים בעתיד?
כאן אנחנו כבר נכנסים למערכת החינוך. זה יכול להיות גן ילדים, אפילו פעוטון, לא חשוב מה, ואחר כך בית ספר וכן הלאה. שמערכות כאלה שהן לא כל כך דואגות לחנך. זה נקרא אולי משרד החינוך, משרד ההשכלה, משרד הזה, אבל כל המשרדים האלה, ארגונים האלה, אמנם שהם עולים לנו כל כך ביוקר, אבל אנחנו רואים מהי התוצאה. שלא מקבלים מהם תמורה נכונה. כן.
אז זאת אומרת, אתה אומר, מערכת החינוך אמורה להחליף כאן את ההורים שהם אולי לא זמינים לילדים שלהם?
אני חושב שזה בכלל, בזמננו, שאנחנו נמצאים במצב שילדים יוצאים מהבית, שהם לא נמצאים כמו בכפר וגודלים יחד עם הפרות ועם החקלאות וכן כל הדברים האלה. אלה שהם מסתובבים סביב אנשים גדולים, נכנסים לכל מיני מערכות היחסים עם החברה הגדולה, בפרט עם כל המושרי קשר של היום, אז אנחנו צריכים לגמרי לשנות מערכת החינוך. היא לא בנויה להעמיד את האדם בחיים בצורה נכונה בעולם המודרני.
כן, אני באופן אישי מרגישה שיש באמת הרבה ידע שחסר בעיקר על מהי הצורה הזאת האידיאלית של יחסים, למה צריך באמת להביא אדם קטן ואדם גדול. מה בעיניך האידיאל הזה של בן אדם שיודע להתייחס נכון לזולת שסביבו.
הוא צריך להרגיש את המערכת. זה עניין של הרגשה. באיזה מערכת הוא חי? עם מי הוא נמצא בקשר? איך הוא נמצא ביחסים, בקשרים הדדיים, עם כל החברה הזאת? מה הוא רוצה מהם והם ממנו? זאת אומרת, זה צריכה להיות עבודה מאוד גדולה בחינוך, ואנחנו צריכים מכל אחד ואחד לעשות, לבנות אדם שהוא מבין את העולם הפנימי שלו, העולם החיצון שהוא נמצא, מה רוצים ממנו, איך הוא, מה הוא רוצה מהם. בעצם הכל, בכל זאת, מביא אותנו לנקודת האמת, שאדם יבין שהטבע שלו הוא טבע רע, האגו, ושום דבר לא יכול לעצור אותו מלהשתמש בכל העולם, בכל המציאות, בצורה אגואיסטית ביותר. ואפילו שאנחנו רואים אנשים מחונכים וכביכול היחסים, נו, מאופקים, אינטליגנטים, זה לא אומר כלום. אנחנו מדברים על טבע האדם. ולכן אנחנו בכל זאת כאן חייבים להגיע למצב שבלי שאנחנו נחנך את האדם איך להתמודד עם הטבע שלו, אנחנו לא מצליקים, לא מגיעים לחינוך הנכון, לא נצליח לבנות את האדם הנכון, חברה נכונה. זה לא עניין של הילד, זה עניין של כל הדור נמצא בקלקול גדול, וזה כבר דורות דורות. אין לנו מאיפה לקחת גם כן דוגמאות להתנהגות הנכונה. ולכן האנושות צריכה כאן לעשות רוויזיה שלמה על כל מה שהיא עושה ואיך שהיא מתייחסת לחיים.
כן.
איך היית מגדיר את יכולת ההתקשרות של אדם לאנשים אחרים בצורה אופטימלית? תתאר לי, אדם שיש לו יכולת התקשרות לאחרים שהיא אידיאלית, מה היא? תתאר לי אותה קצת.
לטובת האחרים. פשוט. אבל אני צריך לדעת אז מה זה נקרא טובת האחרים, מה זה נקרא להביא את כל אחד ואחד מהם למצב הטוב, ושאני יכול עד כמה, ושאני יכול ועד כמה אני יכול לגרום לזה לכל אחד.
היום הרבה
מאוד. כל אחד צריך לתאר לעצמו מצב שאנחנו נמצאים בחברה שכולנו רוצים להגיע למצב אידיאלי, בהתקשרות הדדית, הטובה לכולם, ולזה אנחנו נמשכים ולזה אנחנו מתחנכים.
כשאתה מסתכל היום על אנשים, תלמידים שלך, או בכלל, אתה רואה, יש אנשים עם יכולות התקשרות שונות, יש אנשים סגורים יותר, יש אנשים חברותיים יותר, פתוחים יותר. ממה אתה חושב שנובעים השינויים האלה, ההבדלים האלה בין אנשים?
אנחנו פשוט צריכים בעצם למחוק כל ההתנהגות, נמצאים בדור חדש, במצב חדש. אנחנו צריכים להכיר שכל הטבע שלנו הוא רע, ומביא אותנו רק ממלחמה למלחמה, מגירושין לגירושין, מעיוות האדם וקשרים ומשפחה וכן הלאה. ולכן אנחנו צריכים ללמוד לא איך אולי לתקן במשהו, אלא מה זה נקרא חברה נכונה טובה. ואז מתוך הלימוד הזה, להבין עד כמה שאנחנו הפוכים ואין לנו שום סיכוי לא להידרדר, אלא אפילו לעלות שם כן ולמשהו חדש. ואז אנחנו נבין שאיפה ישנה אמצעי כדי לשנות את עצמנו, לשנות את העולם שלנו, חברה שלנו.
מה האמצעי הזה?
אמצעי זה כוח שתמון בטבע, אבל אנחנו לא משתמשים בו. זה כוח הקשר בינינו.
אני זוכרת שלמדתי את הדברים האלה באוניברסיטה, ותיארו מאוד יפה בעצם את המצב שאו שאדם הוא באמת מנותק מאחרים ולא מסוגל להיכנס לקשר, או שהוא נכנס לקשרים תלותיים, ובגדול כאילו האני שלו לא מיוצב, ויש שם את המצב הבריא. וכששאלתי איך מביאים אדם מהמצב הלא מתוקן, המצב המרוער הזה, למצב תקין, מתקשר, מתפקד, שם כבר כאילו לא באמת יודעים, דרך דיבורים, שיחות, אבל כאילו חסר המרכיב הזה של איך להעביר אדם מערוץ הלא בריא לערוץ הנכון.
גם כן, הכל תלוי בהגדרה, מה זה הערוץ לא בריא והערוץ הנכון. זה מערוץ האגואיסטי לערוץ האלטרואיסטי.
לפי חוכמת הקבל.
אז הם לא מגדירים את זה בצורה כזאת, ולכן גם האמצעי וגם המטרה היא לא הנכונה.
אז בואו ננסה להגדיר גם את המטרה ואחר כך את האמצעי. מה המטרה בפיתוח יכולת של התקשרות נכונה בין אדם לסובבים אותו? מהי המטרה? תגדיר אותה בדיוק.
המטרה להביא את הכל לחברה האנושית להיות קשורה יחד בקשרים הטובים, בקשרי אהבה זה לזה. שכל אחד מרגיש את האחרים כמו שמרגיש את עצמו. כך מעריך את האחרים.
והאמצעי להגיע לזה?
והאמצעי להגיע לזה, זה כבר בניית החברה, שהיא תתחיל לשחק בחברה נכונה ומתוקנת, ועל ידי זה שהיא משחקת בזה, היא מעוררת מתוך הטבע, כוח שתמון בטבע, כוח של השפעה, חיבור ואהבה, וכוח הזה הוא כאילו התגלה כמו מתוך המים, כן? והתחיל להשפיע עלינו.
ורק כדי להבין, היחסים האלה שאתה מתאר, האם אלה גם היחסים שעושים את האדם מאושר יותר, מאוזן יותר, כל מה שחסר לנו כביכול בחברה?
ללא ספק. כי להיות מאושר זה הכל תלוי בקשר האדם עם הסביבה.
כשאמרת שהחברה, כדי להתקדם ולהתפתח אל אותה מטרה, צריכה לשחק את הצורה הנכונה, תן לי דוגמה רגע של איזה יחס אדם צריך לשחק ביחס לסובבים אותו. איזו התקשרות הוא מראה להם מצידו?
אהבה.
מה זה אומר אהבה?
אהבה שהם בשבילו יקרים כמו שהוא לעצמו.
ואם אני עכשיו אימא בהיריון, ואני רוצה לתת לילד שלי את המסרים הנכונים כדי להגיע למצב הזה, איך אתה יכול לכוון אותי כדי שאני אתן לו את הדוגמה הנכונה?
אני לא יודע אם ישנם ספרים כאלה. אני אצטרך לכתוב.
כן.
אבל לא שמאלו שכתבו אותם פסיכולוגים, כי אנחנו רואים מאיפה הם צמחו ומה התוצאות מהעבודה שלהם.
הם יגידו לי לתת יחס, להיות נוכחת.
זה הכל ברור.
אז מה התוספת כאן שהיית מוסיף לי?
זה לא תוספת. זה לגמרי לא תוספת. להפסיק לחשוב שאנחנו יכולים איכשהו לתקן את מה שיש לנו. אנחנו צריכים לבנות משהו חדש. ומשהו חדש הוא נבנה על ידי כוח המיוחד הזה, כוח החיבור שאנחנו מעוררים מהטבע.
אמרת קודם שיש בטבע כוח שאנחנו לא משתמשים בו היום, כוח הקשר בינינו.
כוח אהבה, קשר, חיבור, כן?
עכשיו, אנחנו מדברים על הנושא שלנו בדיון הזה, זה איך מפתחים באדם את היכולת להתקשר לאחרים. הכוח הזה שאתה קורא לו כוח הקשר, הוא יכול לפתח באדם יכולת נכונה להתקשר לאחרים, יכולת להתקשר נכון לאחרים. הכוח הזה הוא יכול לפתח את היכולת הזו בכל אדם?
כן.
או שזה רק באנשים שהם יותר חברותיים, שגדלו במשפחה טובה, שנתנו להם יחס נכון, או שהכוח הזה יכול ליצור את היכולת ההתקשרות בכל אדם כמו שהוא?
בכל אדם.
בכל
אבל אדם. לא, מה זה כמו שהוא, אני לא יודע.
זאת אומרת,
בכל אדם.
לא חשוב באיזה משפחה הוא נולד, איזה יחס הוא קיבל,
לא,
או לא,
לא
קיבל
לא.
מאמא שלו, הייתה חצי פסיכולוגית או לא, התייחסה אליו נכון או
לגמרי
לא.
לגמרי לא חשוב, אלה הכוח הזה שמתחיל להשפיע על אדם, אז הוא כבר משפיע אליו. הוא כבר עושה אותו אדם אחר.
זאת אומרת, נקודת ההתחלה, מה היא? הבנתי את המטרה שהיא הנקודה הסופית, להביא את החברה האנושית למצב של קשרי אהבה בין כולם. מהי נקודת ההתחלה?
ייאוש ממצבנו.
כלומר, הכרה בזה שמה?
הכרת הרע. שיש בחברה האנושית, בטבע האדם, ומכל הפרספקטיבה שיש לפנינו.
התגשת הרבה פעמים בשיחה שלנו שטבע האדם הוא רע, אגואיסטי.
כן.
חשוב, הפיתוח של יכולת ההתקשרות הנכונה לאחרים, היא דורשת הכרה בזה שמלכתחיל הטבע האדם הוא אגואיסטי ולא מסוגל לתקשר עם אחרים? אם ההכרה הזאת היא כבר נמצאת, ואני מזהה את הבעיה, מה הצעד הראשון בהתקדמות לפתרון, לכיוון של פיתוח כושר התקשרות?
לבנות חברה.
כלומר?
חברה.
מה זה אומר?
זאת אומרת שאנשים, קודם כל לספר לאנשים שאנחנו יכולים להגיע לחיים טובים, בטוחים, יפים, רגועים, שקטים, לנו ולבנינו, להתפטר בזה מכל הצרות ובעיות, לחסוך בזה המון כוח, לקנות מזה המון בריאות, עושר, בעין ובאלף, ממש, הכל. זה אפשר רק על ידי זה שאנחנו עכשיו בונים חברה חדשה.
בחברה, כן, טל, תשאלי, כי כבר הזמן שלנו נגמר, שאלה אחרונה אולי.
זה משהו שאמרת שאולי יכול אדם לקבל בספר, הוא יכול לקרוא על זה ולהבין את זה, או שזה דורש תרגול בתוך...
תרגול. העיקר זה תרגול. ודאי שזה צריכות להיות טלוויזיה, עיתונות, כל הדברים האלה, כלי תקשורת, איך להביא לאדם את השיטה, להסביר לו יותר, וזה צריכה להיות ממש...
מערכה שלמה.
מערכה לאומית.
מערכה לאומית.
כן. אבל בסופו של דבר זה הכל צריך להתרחש באופן פרקטי בחברה האנושית.
אני חייב שאלה אחרונה. במשפט אחד, איך תגדיר את האדם שהתפתחה בו יכולת התקשרות לאחרים?
אהבת הזולת. וביטחון בהכל. רוגע. סובבים אותו, אוהבים אותו. הוא הכל מוכן לתת להם, הם כולם יכולים לתת לו. מרגיש את עצמו פשוט ללא כל הבעיות, הוא נמצא במשפחה כל כך גדולה של אוהבים, מה יכול להיות יותר טוב מזה?
חלום. הרב לייטמן, תודה רבה. טל, תודה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.